שתי הפרשיות, חיי שרה ותולדות, אנחנו לומדים על דמותו של יצחק אבינו. על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. וחכמים אמרו ששלושת האבות, כל אחד היה העמיד עמוד אחד מהדברים שהעולם עומד עליהם: אברהם, חסד, תן חסד לאברהם, יצחק, עמוד העבודה, הדין, פחד יצחק, ויעקב, תיתן אמת ליעקב, יעקב תורה, חסד, עבודה ותורה. על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. אומנם המהר"ל אומר שאברהם היה עמוד התורה ויעקב היה עמוד החסד, אבל כולה היה למה לא פליגי שיצחק הוא עמוד העבודה. פרשת תולדות, אנחנו פוגשים את תפילתו של יצחק. קודם בפרשת חיי שרה, יצא יצחק לאסוח בשדה, חז"ל לומדים מזה שהוא מכאן תפילת המנחה, יצחק תיקן תפילת מנחה. אבל זה רק פרמס. אבל בפרשת תולדות אנחנו רואים שיצחק מתפלל: ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו כי יקראי, ויתר לו השם ואתה הרבקה אשתו. וחכמינו מסבירים מה פירוש המילה ויתר. רבי יוחנן אמר שהוא שפך תפילות בשפע, בעשירות, התפלל והתפלל והתפלל והתפלל, קבל השם חזק ימסים בך וקבל השם, מתפלל ומתפלל ולא נענה, התפלל עוד פעם. ריש לקיש אומר המילה ויתר ואחר כך ויתר להשם, זה בעצם מלשון אתר, מלשון כף, שמהפכת את התבואה. כי היה כאן צריך להיות, נעשה כאן נס מעל הטבע. כלומר, רבקה בכלל הייתה עטרה באופן כזה שהיא לא יכלה כלל ללדת, לא היה לה רחם שיכלה בתוכו ללדת, והתפילה של יצחק פעלה שנעשתה מהפכה בטבע, והיא מהכרה, על כל פי שהייתה הכרה, היא נתעברה ויכלה ללדת. חשבתי פעם שהדברים הם מתאימים, כל אחד לפי עניינו. רבי יוחנן הוא הבחינה של צדיק מתחילתו ועל סופו, מאריך ימים של בארץ ישראל, הוא מרבה בתפילה. ריש לקיש הוא בעל תשובה, עושה מהפכות, גם להתהפך ממצב כזה של ריחוק להיות בעל תשובה, או ממטב כזה שריחו כמו שהוא היה, שהיה כל כך רחוק, ואחר כך להיות כל כך קרוב וכל כך גדול בתורה, זה נס, זה שינוי הטבע, זה לעשות ממש מהפכה, לקחת כוחות נפש, להפוך אותם ממצב מרוחק כל כך למצב קרוב כל כך. מי שיש לו את הכוחות האלה הוא גם יכול לעשות באמת ניסים. המהר"ל מסביר כמה פעמים שהניסים פירושו של דבר התגברות של הרוח על הטבע. הים ראה וינוס, הים ראה, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, הים ראה וינוס. הטבע הוא מתבטל כלפי הקדושה. ומתי? כשמופיעה הקדושה שהיא מנצחת את הטבע, כש ישראל הם קדושים והם מנצחים את הטבע שלהם והם מתקדשים ומתעלים והטבע שלהם הוא מתבטל כלפי שאיפת הקדושה, אז ממילא גם הטבע העולמי הוא מתבטל כלפי הקדושה ומשתנה ומתאים את עצמו אל הסדר הזה. יצחק מתפלל, למה היו אמותינו עקרות? אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, מפני שהקדוש ברוך הוא מתכווה לתפילתם של צדיקים, כי לתפילה יש ערך עצום. התפילה ממשיכה שפע בעולם, שפע בכל העולמות כולם, לא רק בעולם הזה, גם בעולמות עליונים. כשאדם מתעלה בתפילתו, אז התפילה היא פועלת, פועלת וממשיכה, מתקנת, מרוממת, משפיעה, משלימה, עושה תיקונים בעולם. תפילתם של צדיקים היא פועלת פעולות גדולות מאוד. הקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילתם של צדיקים, ויצחק אבינו הוא עמוד התפילה, עמוד העבודה. עיקר העבודה זה עבודת הקורבנות, ותפילות חכמינו אמרו כנגד קורבנות תקנו. דעה אחרת אומרת, לא סותרות הדעות זה או את זה, אלא משלימות אחת את השנייה. הדעה השנייה אומרת שתפילות אבות תקנו. אברהם יצחק, אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תפילת המנחה, יעקב תיקן תפילת מעריב ויפגע במקום, אברהם וישכן אברהם בוקר. תפילות אבות תקנו, ועוד תפילות כנגד קורבנות. כנגד קורבנות, כנגד קורבן, קורבנות תמידים, ואת קורבנות תמידים הם היו עולות. זאת אומרת שעניין הקורבן להקריב אותו כולו לשם. לא הייתה בזה, לא היה בזה אוכל לא לכהנים ולא לבעלים, הכל קרב לשם. ותפילות כנגד קורבנות תקנו, זאת אומרת שבעצם גם התפילות הן כולם לשם. עניינה של התפילה זה לא לבקשה, שאדם מבקש מריבונו של עולם שיטיב לו, בקשות חומריות או בקשות רוחניות, אלא בעצם עניינם של התפילות זה לעבוד את השם. אבל יש בתפילות בקשות, יש אמנם שבחים, יש הודעות, אבל יש בקשות, ורוב תפילת 18 היא בעצם מורכבת מברכות שיש בהן בקשות. בקשות רוחניות, בקשות גשמיות, פרנסה, רפואה, גאולה, ויש בקשות רוחניות, חונן אדם דעת, בניין ירושלים, גאולה, צמר דוד עבדך אמרת הצמיח, קיבוץ גלויות, בקשות מורכבות, רוחניות, ציבוריות, פרטיות. אלה בקשות שאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יטיב לנו. הקורבנות עניינם להקריב לשם, אין כאן בקשה בקורבן. אומר בעל נפש החיים שגם הבקשות שאנחנו מבקשים הן בעצם לא בקשות עלינו, אנחנו צריכים לבקש על התיקון בעולמות העליונים. בכלל לא נכון שאנחנו נבקש שיש לאדם צרה, זה בעצם רפואה, כי כל מה לדוד רחמנה לטב אבי, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה. אם לאדם מרגיש לו טוב, חולה בגופו, ריבונו שלם גרם שאדם יהיה חולה, זה בעצם מראה לטובה, זה מפני שצריך איזה תיקון, והרפואה שלו זה המחלה, המחלה היא תתקן אותו. למשל, למה הדבר דומה? אם אדם הולך לרופא, הוא מרגיש לא טוב, הולך לרופא והרופא נותן לו רפואות, והרפואות הן מרות וקשות מאוד, האם הוא יבקש מהרופא אל תיתן את הרפואות? הוא מבקש, כן, תן לי את הרפואות כדי שאני אברי, אבל הרפואות הן מרות וכואבות, או הרופא עושה לו איזה טיפול מחריב, האם הוא יגיד על הרופא אל תטפל? הרי הוא בא בשביל לקבל את הטיפול, למרות שהטיפול הוא מחריב, כי הטיפול הזה הוא מרפא, וכל מה שמביא הקדוש ברוך הוא על האדם הרי הוא לטובה. אם חסר לו פרנסה, זה לטובה, זה ריפוי. אם חסר לו בריאות, זה לטובה. כל מה דוד רחמנא לטעם אבי. ואם כן, איך אפשר לבקש מריבונו של עולם שלא ייתן תרופות הללו, להגיד רפאינו, להגיד תן לנו פרנסה? הרי בעצם הוא יזיק את עצמו, כי הרי הוא כאילו ימנע מעצמו את הרפואה שריבונו של עולם רצה לתת לו, את התיקון שריבונו של עולם רצה לתת לו. על כן אומר נפש החיים שבאמת התפילה צריכה להיות מכוונת על מטרי מטרה אחרת. כשעם ישראל נמצא בצרה, זה חילול שמו יתברך. באמור עליהם עם השם אלו מארצו יצאו, ואומרים תראו עם השם אלה, כאילו כביכול ריבונו שלם לא יכול לשמור על בניו, זה חילול השם. ולכן כשמתפללים על גאולה צריך להתפלל על סילוק חילול השם שיש בגלות. זאת אומרת להתפלל בשביל כבוד השם שיתעלה בעולם, כי כשכלל ישראל סובל, ריבונו של עולם כביכול מתחלל שמו, והתפילה היא לבקש מריבונו של עולם שיתגדל כבודו בעולם, שיתעלה שמו בעולם, להמשיך שפע גדול כדי ששמו יתברך וישתבח ויתגדל וכבודו ימלא עולם. ולא רק בבקשות כלליות שאתה מבקש על כלל ישראל, אלא גם על דם מבקש על עצמו, על הפרט, עליו או על מישהו אחר. כי כשאדם סובל, מה השכינה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. השכינה סובלת יחד איתו. כל צרה שיש בעולם זה בעצם גם צער בשמיים, צערה של השכינה. ועל צערה של השכינה צריכים להתפלל שלא יהיה צער לשכינה, ועל זה צריכה לבוא התפילה, לא על הצער של האדם אלא הצער של השכינה. ואז אכן התפילה היא כמו קורבנות שאדם מתפלל ולכבודו של ריבונו של עולם, כמו שקורבנות כביכול מגיש מאכל, כביכול הוא עובד את השם. כך שהוא מתפלל הוא עובד את השם, הוא מתפלל להשם, הוא מתפלל לעילוי כבודו יתברך. אמנם נכון שעילוי כבודו יתברך לא ייתכן אלא על ידי שיסתלק הצער למטה גם כן, כי כל עוד שיש צער למטה יש גם צער למעלה, וממילא נמשך אחר כך גם רפואה לחולים. אבל זה נמשך מתוך התיקון השורשי, מתוך התיקון סילוק צערה של השכינה. זה עניינה של התפילה, להתפלל אל השם. רחנה מתפללת על השם, כביכול מתפללת על כבודו יתברך שיתעלה בעולם. אמנם נכון שכשאדם גם מתפלל כפשוטם של הדברים והוא מבקש מריבונו של עולם דעת, תורה, רפואה, פרנסה, גם בתפילה כמו שהיא, גם שהתפילה המושלמת אמרנו שכשאדם מתפלל לכבודו יתברך, אבל גם כשאדם מתפלל על צערו ועל חסרונותיו, גם בתפילה הזאת יש כבוד שמיים. מכיוון שבכל פנייה שאדם פונה לקדוש ברוך הוא בעצם מבטא בזה שהכל ממנו, הוא פונה אל מי שיכול לתת, הוא מבקש דעת ממנו, זאת אומרת שהחוכמה והדעת היא מהקדוש ברוך הוא ואליו הוא פונה. הוא מבקש רפואה, ריבונו של עולם הוא המרפא. הוא מבקש פרנסה, ריבונו של עולם הוא נותן פרנסה. פירושו של דבר שהכל תלוי בו יתברך. כלומר שבעצם עניינה של התפילה מבטא את הביטול של העולם כלפי מקורו, כלפי ריבונו של עולם. ביטול האדם מבטל את עצמו כלפי השם מתברך. כלומר, כל עניינה של התפילה לגלות שהשם אלוקינו השם אחד ואין עוד מלבדו, והכל תלוי רק בו. אבל כמובן שיש מדרגות במעלתה של התפילה. אם אדם לא רק מבטא בעקיפין בעצם פנייתו לריבונו של עולם שהכל נת השם, אלא כל פנייתו היא לשם השם, לשם כבודו יתברך, כאן התפילה היא כמובן מקבלת את כל העומק האמיתי שלה ועושה את התיקונים היותר גדולים שהתפילה יכולה לתקן. וכמובן שהתיקונים היותר גדולים גם משפיעים על תיקונו של עולם, וזה עוד יותר משפיע מאשר אדם מתפלל על עצמו. אבל לא בשביל זה אדם מתפלל לכבודו של השם יתברך, כדי שזה ישפיע יותר על עצמו כמובן, אלא אדם מבטל את רצונו לרצון השם. זה עניינו של האדם, זה עניינה של התפילה. יצחק מבטא את העניין הזה בשיא הביטוי, ביותו עולה וקרב על גבי המזבח, והוא נעקד על גבי המזבח, הוא התבטל כולו כלפי ריבונו של עולם ועלה במדרגה עליונה של התבטלות לרצונו של ריבונו של עולם. ומאותה שעה שיצחק נתעלה למדרגה העליונה הזאת הוא נהיה לדמות אחרת. אני רוצה כאן להביא לפניכם את דברי הרב, הרב יורות הקודש חלק ג' בעמוד קוף למדי. אמנם דברי הרב מתרחבים לעוד עניינים. אומר הרב, נראה כבר את כל העניין. אין לשער גודל ערכה של הידיעה הרזית בדבר שתי נפשות הקדושה והטמאה אשר לאדם, ואיך שכל אחת שואפת להגדיל ממשלתה בגבייה האנושית. כי רק בהבנה זו נוכל להביט אל מסתרי הנפש ולהבין עלילות בני אדם, והחוכמה המוסרית על ידי הכרה זו תוכל בביטחה לנהל את מעשיה בין דרך של סתירות. כלומר, הידיעה זה ידיעה סודית שיש באדם שתי נפשות נפרדות, אחת קדושה ואחת טמאה, וכל אחת שואפת להגדיל את ממשלתה על הגבייה, על האדם. על האדם זה כל החלקים הגלויים שבאדם, כלומר גם על החוכמה, המינה, הדעת של האדם, על המידות, על האופי, על התכונות, על המעשים, מחשבות, דיבורים, מעשים, כל ההופעה של האדם היא, על כל ההופעה הזאת שתי הנפשות מנסות כל אחת להשתלט, כל אחת שואפת למשול. שיודעים שאלה שתי נפשות נפרדות, זה חשוב מאוד, אומר הרב, יש לזה ערך עצום, ועל ידי הכרה זו תוכל בביטחה לנהל את מעשיה באין דרך ושל סתירות. כלומר, אדם ידע שבעצם המשיכות לדברים הלא טובים שמפעם לפעם, זה כאילו מישהו זר מושך אותו, זה לא הוא בעצמו, זה כאילו איזה כוח חיצוני שמושך אותו, ואם פעם מפעם לפעם חס וחלילה נכשל, זה לא הוא, זה מישהו מישהו זר, איזה כוח זר, זה לא הכוח שלו. ולא והתחושה והכרה הזאת היא נותנת כוחות להמשיך בעבודת השם, לא להתייאש, לא ליפול, ולנווט את כוחות הנפש בצורה נכונה. מוסיף הרב עוד דבר, אנחנו לא נרחיב בדבר הזה כי ענייננו לראות את ההמשך של הדברים של הרב. למעלה מזה באה הידיעה על דבר הנפש הקדושה בעצמה, ששתי רוחין הן רוחה דאלמא דין ורוחה דאלמא דאתי. יש שתי נפשות, יש גם שתי רוחים, שתי רוחות באדם. יש נפש, יש רוח, וגם ברוח יש שני סוגי כוחות. יש רוח של העולם הזה ורוח של על העולם הבא, על מדעתי. וראוי להכיר ששתי רוחות הללו גם הם נוהגים קצת מלחמה ביניהם. אומנם שתיהם רוחות כבר קדושות, זה לא אחת קדושה ואחת להפך, אלא שתיהם קדושות, אבל בכל זאת הן שונות זו מזו. אחת היא יותר עליונה, אחת שייכת לרוח של עולם העתיד, עולם הבא, ואחת לעולם הזה. אלא אמנם יש מלחמה ביניהם, אלא שהיא כבר מלחמה של שלום, מלאה אהבה וכבוד שכל רוח רוחש לחברו. אבל שניים הם, ובזמן שהאחד מתגבר ושאיפות אלמא דעתי מתמלות בלב בכל גובהן, לא יוכל אז רוח דאלמא דין להמשיך כל כך את מעשיו. כלומר שרוח העליונה, שרוח של עולם הבא ממלות את הלב, אז הרוח של העולם הזה היא בעצם מתמעטת. ובזמן שרוח דאלמא דין מתגבר, אז יושב הוא ממרחק רוח דאלמא דעתי, ושולח הוא ניצוצים קלים להאיר את רוחה דאלמא דין כשהוא הולך למישרים. כלומר, להסביר את הדברים, יש מדרגות, מדרגות בדביקות. העולם הזה, יש לו אפשר בעולם הזה להתעלות, להעלות אותו ולהתעלות בו למגמות רוחניות עליונות מאוד מאוד מאוד, אבל בתחום של המסגרת של העולם. אבל יש עולם יותר עליון, מופשט יותר, עולם עתידי, לא העולם הזה הגשמי שיש בו גם כוחות רוחניים שאנחנו מדברים על הרוח של העולם הזה. יש עולם עוד יותר עליון, ויש באדם את שתי הרוחות הללו, וכשהרוח העליונה היא מתגברת, אז הוא כולו מתרומם לאיזה מדרגה עליונה שמעל העולם הזה, ומשם נמשך את הפעולות, נמשך הכוח הרוחני שלו שהוא פועל גם בעולם הזה, אבל זה ממרומים. אומר הרב, מיוחד הוא יצחק מאחר העקידה שחי בו רק רוחה דאלמא דעתי. כלומר יצחק אחרי העקידה הוא כבר כאילו נעקד, הוא עודם עוד חי בעולם הזה, אבל הוא שייך כבר לעולם העליון. יש פה עליונות מיוחדת במינה, כבר לא מעסיק אותו התיקונים הקטנים נגיד יחסית של תיקון העולם הזה, הוא כבר עוסק שייכות לעולמות עליונים, עוסק בתיקונים של עולמות עליונים. אפשר לעסוק בתיקונים של העולם הזה, אפשר לעסוק בתיקונים של עולם, של עולם הבא. יצחק הוא שייך כבר למדרגה העליונה. ומוסיף הרב, ומתוך גודל הופעת האור העליון עליו הוא החותם את מחשבת הסליחה לעתיד לבוא. ולא יאמר בתשובה על שאלת בניך חטו, ימחו על קדושת שמך כמו אברהם ויעקב. וכאן אנחנו נביא את דברי חכמינו זיכרונם לברכה למה שהרב מתכוון. דברים ידועים, עמוקים מאוד וחשובים מאוד. הגמרא במסכת שבת בדף פ"ט עמוד ב', מהי דכתיב? כי עתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו, עתה השם גואלנו מעולם שמך. מה פירוש הפסוק הזה? כי עתה אבינו, אברהם לא ידענו, ישראל לא יכירנו, אתה השם גואלנו מעולם שמך. מסבירים חכמינו זיכרונם לברכה, אמר רבי שמואל בר נחמני, לעתיד לבוא אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטו. אמר לפניו ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך, אם חטו אין מה לעשות, ימחו על קדושת שמך. אמר לו ליעקב, דעה וליצר גידול בנים. הקדוש ברוך הוא לא רצה לשמוע את התשובה הזאת, אז הוא פונה ליעקב, אולי יש לו מה ללמד זכות על הבנים. יעקב שהיה לו צער גידול בנים, אולי אכפת לו יותר, ואפשר דבאי עליי רחמים. אמר לו בניך חטו, אומר לו בניך חטו, אמר לפניו ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, לא בסבי תמה ולא בדר וכעצה, בזקנים כבר אין להם טעם, צעירים, תינוקות, הם לא יודעים לייעץ עצות. זאת אומרת, הסבא זה אברהם, הנער זה יעקב, כן? יש שלושה דורות. כשאברהם היה סבא זקן, אז נולד יצחק, נולד יעקב, הנכד שלו. כשאברהם היה בן 160, נולד יעקב. יצחק בנה, באמצע. אברהם הוא סבא. כבר אדם, כבר אין לו רגשות, לא בסבי תמה. אולי זה דברים יותר עמוקים. לא בדרדקי יצא, אפשר להתייעץ עם צעירים מה לעשות, ועוד קטן. פונה הקדוש ברוך הוא ליצחק, בניך חטו. אמר בניים ולא בניך? בשעה שהקדימו נעשה לנשמע, קראת להם בני בכורי, עכשיו בני ולא בניך? ולא, ועוד, מה חטו? כמה שנותיו של אדם? 70 שנה? שנאמר ימי שנותינו בהם 70 שנה, דל 20 דלון אנשת לו, עד גיל 20 לא מנישים בידי לא נותנים עונש בידי שמיים, רק בידי אדם. אז נחשיב את המעשים שאדם עושה לפני 20, נשארו 50 שנה, 25 חצי מזה זה יושני, זה לילה. הלילה לא עושים פעולות, אדם מתרכז בבית, לא הרוב, ככה רוב האנשים נשארו. אז מתוך 50 שנה יש לנו חצי מזה לילות, נשארו 25, חצי מהיום. בכל זאת אדם מתפלל, אוכל, הולך לבית הכיסא, כל מיני פעולות של צרכי הגוף שהם לא חטאים, פשו ליתר 19 ופלגה, נשארו 12 וחצי שנים שאולי אפשר בהם לחטוא. אם אתה סובל כולם, מוטב. ואם לאו פלגה עליי, הוא פלגה עליך. כך אומר יצחק לריבונו של עולם. ואם תמצאו לומר כולם עליי, בסדר. הרי קריב את נפשי לכם, הרי נקרבתי נפשי לפניך. שמעו את זה ישראל, נשאו עיניהם ואמרו, כי אתה אבינו. אמרו את זה על יצחק. אברהם, לא ידענו. אברהם אומר עם אחורה על קדושת שמך. ישראל לא יכירנו, יעקב לא, 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 כאילו שכח אותנו. ואתה אבינו. אמר להם יצחק, עד שאתם מקלסים לי, קלסו לקדוש ברוך הוא. ומחווה לו יצחק בעיניי, הוא הרע כלפי מעלה, לא תודו לריבונו של עולם, לא לי. ואז נשאו, מיד נשאו עיניהם למרום ואומרים, כי אתה השם אבינו, גואלנו מעולם שמך. זה לכאורה פשוטו של הפסוק, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו, אתה השם גואלנו. יצחק אומר להם, לא אני, תפנו ריבונו של עולם, אתה השם גואלנו מעולם שמך. מעניין להתבונן בדברי חכמים אלה, מה באמת כאן קורה? הרי לכאורה הדברים הם תמויים. אברהם איש החסד, מדוע אומר ימחו על קדושת שמך? יעקב הוא, כפי שחז"ל מגדירים, יעקב מידת האמת משולבת של חסד וגבורה יחד, גם כן יש בו צד הזה של חסד. אם כן, יעקב גם כן היה צריך ללמד זכות על בניו, וגם יעקב עונה, ימחו על קדושת שמך. ורק יצחק, שהוא בעצם מוגדר, אנחנו בוננים בדמותו כמידת הדין, מידת הגבורה, הוא יצחק, הוא אומר, הוא מלמד להם זכות. בפשטות אפשר להגיד שזה יום הדין. ביום הדין צריך לדבר באופן ענייני. כלומר, להביא הוכחות, טענות, אתה רוצה לבקש מחילה. בבית משפט לא עוסקים במחילה. מחילה זה תפקיד של הנשיא. אחרי שנקבע העונש, אז אפשר למחול. בית המשפט לא, הוא צריך לדון לפי מידת הדין. יצחק הוא מומחה למשפטים, הוא עורך דין, הוא מידת הדין, אז הוא יודע להתאמת. אברהם יכול להגיד לימודי חסד, ללמד לפנים משורת הדין, לבקש, אבל זה לא, עכשיו לא, מה זה לפנים משורת הדין? קודם צריך לקבוע מה הדין, אחר כך אפשר אולי לבקש חנינה, אבל לא מבקשים חנינה בשעת הדין. הדברים הם כמובן הרבה יותר עמוקים. הרב מבאר אותם בביאור מאוד מאוד עמוק. ומקצת מזה אנחנו ננסה להתבונן. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו במידת הדין. מתחילה ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו במידת הדין. תחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ואחר כך ראה שאין העולם יכול להתקיים, עמד ושיתף עם מידת הדין את מידת הרחמים. כלומר, המגמה היותר עליונה, הגבוהה יותר, המוחלטת, השלימה, היא מידת הדין. זה היה המטרה הראשיתית של בריאת העולם, שהעולם ייברא במידת הדין. אנחנו יכולים לפרש את פירושם של הדברים במידת הדין, שהעולם קיומו יהיה בצדק, כלומר בזכות, הוא יחזיק את עצמו, לא יצטרכו לעשות איתו כל הזמן חסד כדי שהוא יתקיים, אלא הוא יתנהג בצורה הוגנת ושלימה ומתוקנת ויזכה לקיומו מצד עצמו. וזה פירושו של דבר שהעולם מתקיים במידת הדין. אבל העולם לא מצליח להתנהג בסדר כמו שצריך במידת הדין. אבל מעד הקדוש ברוך הוא ושיתף במידת הדין את מידת הרחמים. אבל הדברים הם עוד יותר עמוקים. כי באמת, גם לפי ההסבר הזה, מידת הרחמים היא ותרנית, היא לא לכתחילה. זה לא הסדר כך של לוותר ולחיות במצב כזה שצריך להפעיל חסדים, ולא באופן ולא האמת הפנימית היא שתכוון את עניינו של העולם. מידת החסד היא באה אחרי בריאתו של עולם. כלומר, מידת הרחמים באה אחרי בריאתו של עולם. מתחלה בבריאתו של עולם לא הייתה שותפה מידת הרחמים, אבל אחרי שנברא העולם, במצב הנמוך כבר, אז מופיעה מידת הרחמים. זאת לא המידה היותר עליונה. ועניינו של עולם באמת לגלות את השלימות האמיתית שתימשך ממה שעלה במחשבה תחילה. הצדק העליון, היושר העליון, השלימות העליונה, היא צריכה להשתלשל ולהופיע ולהתגלות בעולם. והעולם הוא לא כזה. ישראל היה להם תפקיד מיוחד בתוך מהלך העולמי. והנה בא ריבונו של עולם ואומר, לעתיד לבוא, אומר לאברהם, בניך חטאו. הם לא במדרגה שהם היו צריכים להיות, כאילו ישראל לא ממלאים את תפקידם. ואם צריך להקפיד שהם ימלאו את תפקידם, והם לא ממלאים את תפקידם, כאילו בטל עניינו של העולם. ישראל צריכים לעמוד במרכז. אומר אברהם, איש החסד, אז נוותר על המדרגה הזאת, ימחו על קידוש שמך, שישאר העולם במדרגה יותר נמוכה. לא יהיה ישראל, אבל יהיה כל העולם כולו, שיתקיים העולם במדרגה יותר נמוכה, לא במדרגה האידיאלית השלימה הגבוהה, כמו שישראל היו צריכים להמשיך בעולם, כי הם לא מצליחים. ימחו על קידוש שמך. כאילו חרה, השאלה היא לאו רק ישראל. הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם, מה, הרי אם ישראל לא בסדר, כל העולם הוא לא בסדר. לא, כאילו המדרגה העליונה הזאת היא לא יוצאת מן הכוח אל הפועל, ואם זאת המגמה, אז אין מקום לקיום. אומר אברהם, אז לא ישראל, אז יהיה מדרגה כללית פחות. ימחו ישראל לקידוש שמך, כדי ששאר שמך מקודש, שיהיה כל העולם כולו לא במדרגה העליונה, אבל יהיה במדרגה אחרת, במדרגה משנית, במדרגה אחרת, יהיה קיומו של עולם. זה מידת החסד של אברהם, שהוא רוצה שיופיע חסד. ואם אפשר, אם אפשר, הקדוש ברוך הוא יוריד את התביעות מן העולם, את התביעות הגדולות מן העולם, לא יהיה עניינם המיוחד של ישראל. אם אחו על קדושת שמך, הזה יתבטל המיוחד של ישראל. אחר כך קדוש ברוך הוא, זה לא כיבונו של עולם לא מרוצה מהתשובה הזאת, על פי שהיא באה ממידת החסד הגדולה מאוד, כי אין אלטרנטיבה, כי הוא רואה שהכל מתבטל, או שימחו ישראל, שימחו ישראל, אז יותר טוב שלא הכל יתבטל. ואז הקדוש ברוך הוא פונה ליעקב, יעקב, כל בניו וישראל, יעקב הוא, כן, לא צער גידול בנים. ושוב יעקב יש בו השיתוף של מידת החסד, ואם האלטרנטיבה היא ביטול הכל, אומר יעקב, ימחו על קידוש שמך, שלא יהיה ישראל. יצחק הוא במדרגה אחרת, הוא במדרגה העליונה, הוא לא יכול לשמוע על ביטול המגמה שבשבילה נברא העולם. הוא שייך למדרגה, למידת הדין המקורית השורשית, שזה עניינו של העולם להגיע לשיאים היותר עליונים, וכמובן שישראל הם צריכים להביא את המדרגה הזאת לעולם. יצחק שנמצא במדרגה יותר עליונה, הוא גם רואה יותר לעומק, והוא אומר לריבונו של עולם, בניי ולא בניך? אתה אומר שיש ירידה כללית? הרי שורשו של העולם אין בו בכלל נפילה. הנשמה הישראלית התאורה בשורשה היא לא יכולה בכלל לרדת. לא, הנפילות הן רק חיצוניות, הן רק של ההופעות החיצוניות הגלויות שבמציאות, אבל השורש הפנימי, השורש העמוק של ישראל, הוא שורש טהור, וזה העיקר. והקלקולים הם חיצוניים והם חולפים, בניי ולא בניך. כשהם עמדו על הר סיני, אז נתגלה הקדושה היותר גדולה שלהם, והם עמדו אז ואתה אמרת להם, בני בכורי ישראל. למה עכשיו אתה אומר לי בניך חטאו, בניי ולא בניך? זאת אומרת, מה אומר יצחק לריבונו של עולם? הוא אומר, כאילו הוא מעורר את הנקודה הפנימית שבישראל, ואומר לה, הרי זה העיקר שיש בעולם, לא הצדדים החיצוניים, לא ההופעות, לא שהן חולפות, הקלקולים מסתלקים, החולשות החיצוניות הן עוברות, אבל השורש תמיד קיים ותמיד נשאר. ועניינם של ישראל, הסגולה הפנימית העליונה, קיים, היה קיים ותמיד נשך וקיים. וכך ממשיך יצחק ומרער את כל את העניין הזה. כמה בכלל יש חטאים? כמה ימי חייו של אדם? כמה מציאות בעולם הזה היא מוגבלת? הרי יש תוכן פנימי שהוא יותר עמוק מכל זה. 70 שנה מהם חצי לילות, 20 שנה הראשונות בכלל אי אפשר לדון את האדם על חטאיו, הכל לא לעומק, ולא דנים בידי שמיים ב-20 שנים הראשונות. נשארו 50 שנה, מהם צריך להוריד 25 שנים של הלילות, ועוד מ-25 חצי של כל מיני עיסוקים פיזיים, גופניים, תפילות, מעשים שאדם עושה מצדי הכרח, ולא יכול להיות שהוא חוטא בהם. נמצא שהמעשים, המעשים שאדם בכלל יכול לעשות, המעשים החיצוניים המקולקלים, הם מאוד מאוד מצומצמים, כאשר עצם המציאות הפנימית היא עיקר. זאת תשובתו של יצחק, מפני שיצחק שייך למידה העליונה של המקור השורשי של בריאתו של עולם. ומהמבט העמוק העליון הזה, כל העולם כולו נראה באופן אחר. כל הדברים החיצוניים, הפעולות, הגלויות, ההתנהגויות, הם חיצוניות והם תפילות לעומת העיקר הפנימי שיש בישראל. וכל דבר שישראל עושים כדברים טובים, זה מבטא את היסוד השורש היותר חזק. וכל מה שאוסרים שלא כפי שצריך, זה שייך לשטחיות, זה שייך לדברים חולפים, זה הכל יעבור ויחלוף, והשורש הפנימי הוא היה והוא יישאר. זה יצחק, שהוא שייך למדרגה היותר עליונה. מתבטאת המדרגה הזאת, כמו שאמרנו קודם, בשייכות למידת הדין, וזה הופיע בעקידת יצחק, שיצחק כולו נמסר לריבונו של עולם. מיוחד הוא יצחק, אומר הרב, מאחר העקידה שחי בו רק רוחא דעלמא דעתי, ומתוך גודל הופעת האור העליון עליו, הוא החותמת מחשבת הסליחה לעתיד לבוא. ולא יאמר בתשובה על שאלת בניך חטאו, ימחו על קדושת שמך, הוא לא אומר כך, כמו אברהם ויעקב. כי קיום העולם ועוצם החסד המביא לסליחה גמורה, לקוח הוא דווקא מרוח העליון המתנשא ממעל לעלמא הדין, אשר לא יוכל להחיות, אשר על כן יוכל להחיותו תמיד ולהשקיף עליו השקפה לטובה. מתוך ההסתכלות היותר עליונה רואים את עיקרו של העולם, ואפשר להשקיף על כל העולם בהשקפה לטובה בכל עומק פרטיותו וכלליותו. ולכן אומר הרב, ומי שהוא למעלה מכל העולם הזה מוצא את כל טוב עולם הזה לפניו. כלומר, לא שהוא מתנתק לחלוטין, מבני שיצחק הוא חי כבר באלמא דעתי, הוא עוד נמצא בעולם הזה, אבל כבר חי חיי עולם הבא. הוא עושה, הוא קשור עם רוח עליונה, עם עולמות עליונים, עם עולמות גבוהים, עולמות ניסיים. לא. מי שם, ממרום הגובה הזה, הוא יכול להשקיף השקפה לטובה בכל עומק פרטיותו וכלליותו של העולם. ומי שלמעלה מכל העולם הזה, מוצא את כל טוב העולם הזה לפניו, וזורע ומוצא מאה שערים, והולך הלוך וגדל. כלומר, הגדולה הרוחנית הפנימית היא לא מנותקת, אלא ממנה נמשכת אחר כך הופעת הגדולה בהופעת החיים הממשית בעולם הזה. זורע ומוצא מאה שערים, והולך הלוך וגדל. עוד עניין קטן אחד, השלמת הדמות, הלימודים שאנחנו יכולים ללמוד מעניינו של יצחק. מ- מידת החסד זה הפעיליות. אברהם הולך וקורא בשם השם בכל מקום, פעיל, מקים ישיבות, מקים בתי מדרשות, מקים נוטה האשל ואוסף כל מיני פטנטים מועדונים עם שתייה, עם אכילה, ושם מושך את העוברים ושווים להכיר את הקדוש ברוך הוא, להכיר את מי שאמר והיה עולם. יצחק לא מסופר עליו שהוא עוסק בזה, שהוא הולך וקורא בשם השם בכל מקום, לא נזכר בתורה. יצחק מה שהוא עשה, מה שנזכר בתורה, עקידה. ואחר כך, וצורת הפעילות שלו היא התרוממות פנימית, הולך ומתעלב בתוכו, בתוך עצמו, והסביבה רואה את הגודל של זה, והוא הולך וגדל עד כי גדל מאוד, וכבר מקנים בו מפני שהוא מאוד מאוד מצליח. מה עושים שמקנים? אז מגרשים אותו. מה אדם שמצליח עושה, יכול לעשות שמקנים בו? הוא צריך לעלות עוד, עוד יותר, עד שהפער יהיה כזה גדול שכבר אין קינה. קינה יש בין כאלה ששווים, אבל בין מישהו במדרגה אחרת לגמרי כבר לא מקנים בו. מעריצים אותו, רוצים את קרבתו, רוצים את את ההשפעה הגדולה שלו, מפני שהוא כל כך גבוה ומשפיע כל כך טוב. זה לא באותו מדרגה שלהם שיש איזו תחרות וקינה. זה מה שקורה עם יצחק. בהתחלה אבימלך אומר לך כי עצמת ממנו מאוד, אחר כך הולך אחריו ורוצה לעשות איתו הסכמים, הוא רוצה את קרבתו, קודם גירשת, עכשיו הוא רוצה את קרבתו. כי יצחק הולך ועולה, ודרך גם כן בעבודת השם, שאדם הולך ועולה ומתרומם, וההתרוממות שלו היא משמשת דוגמה לכל הסביבה, הוא הולך ומשפיע. יש סוגים של אנשים, סוגים של פעילויות. יש אנשים שהם אקטיביים, יוצאים, מסבירים, מלמדים, פעילים, עושים כל מיני פעולות כדי לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים. יש גם עוד דרך, כל אחד לפי האופי שלו, לפי התכונות שלו. אדם בעצמו מתעצם ועולה ומתקדש ומתאר ומתמלא, והסביבה רואה יש פה אדם מעולה, איש המעלה, מתחילים להתבשם ממנו. הוא עולה עוד יותר, עוד יותר אנשים יותר מתקרבים, מתבשמים. הוא לא יוזם שום יוזמה, ואף על פי כן היוזמה שלו היא כולו כולה התעלות ודבקות בריבונו של עולם. איזה מין שקיקה גדולה מאוד לתורה, לעבודת השם, למצוות, למלות את כל רצונו של ריבונו של עולם. ואחר כך האור הולך וגדל, הולך ומתפשט וממלא, וממלא עולמות באופן שפנימי כזה. אדם מופנם ועובד בהתעלות עצמית, לא מתוך חס וחלילה שהוא אדיש לכל הסביבה שלו, הוא טיפוס כזה שזה האישיות שלו, שהוא מושך את עצמו כלפי מעלה, וכמובן מאוד ישמח לעשות את זה. זה לא התכונה, יש אנשים שתכונתם הם מופנמת כלפי בפנים, לא מאיזה נוחיות, אלא מתוך שהם בהפך הם ענבים ולא חושבים שהם יכולים לעשות או לפעול או משהו כזה. אבל בסופו של דבר ההתעלות הפנימית היא הולכת ומרוממת גם את כל הסביבה וגם את כל האחרים. כל אחד לפום ייחודו ולפום עניינו. הרבה דרכים בעבודת השם. שלושת האבות מורים לנו שלושה אופנים של דרכים בעבודת השם. ואנחנו אומרים מתי יגיעו מעשינו, כך צריך כל אדם להגיד, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי אברהם יצחק ויעקב.